ראינו בשיעור הקודם את האפשרויות השונות להסביר את המימרה של רבי יוחנן, ואחרי זה ברייתא דומה שמכניסה גם את הנושא של קידושין. כן, רגע, אני אעשה מיוט כי אני רואה שיש פה רעשים. והאביי מעמיד את המימרה של רבי יוחנן בעד אחד, כן? סייפה, עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, זה החלק השני של דברי אביי. תרווי הוא באשת איש כמס הדה, והיידה כאמר נתגרשה הווה לאחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. זאת אומרת, יש עד אחד שמה שהתגרשה ועד אחד אומר שלא התגרשה, אז בעצם שניהם מסכימים שהיא הייתה אשת איש, ולכן יש לנו בעצם נוצרה חזקת אשת איש, ועכשיו אחד מהם טוען שהיא התגרשה. שאני אומר לא התגרשה, אז היא נשארת באותה חזקה. אחד אומר שהיא התגרשה, אין דבריו של אחד במקום שניים. אז כך טוען אביי. אז על זה שואל הרן, והאמת שזה כל הראשונים בשיטה מקובצת, יש את הריטווה ואת הריאה ואת הרמב"ן וכולם בשם התוספות הם מביאים את זה. אני הפניתי אתכן לרן, אבל זה רק דוגמה. עד אחד אומר נתגרשה. מדאמר היי לישנה, שמע מינה, דלא קיימה בחזקת אשת איש, אלא אפומי הוא דהנה יסעדה. זאת אומרת, זה לא שהיא הייתה ידועה לנו כאשת איש, ועכשיו אחד אומר שהיא התגרשה, והשני מכחיש אותו ואומר שהיא לא התגרשה. אלא, זה שאנחנו מחזיקים אותה להיות אשת איש, זה בגלל שתי הידועות של שני הידים האלה. יש להם איזשהו סוג של הפשע עשר. זאת אומרת, הם אלה בעצם שנתנו לנו את המידע שהאישה הזאת היא אשת איש. זה לא היה ידוע לנו בלעדיהם. ככה הוא מקדים ואומר, יש לזה קצת דיון בראשונים, אבל בסופו של דבר נדמה לי, מה שאני ראיתי כולם מסכימים. כי זה מה שאומרים, תרווי הוא באשת איש כמסעדה. הכוונה, שניהם מסכימים שהיא הייתה אשת איש. הוויכוח הוא בשאלה אם היא התגרשה. אם ידוע לנו שהיא אשת איש גם בלי שניהם, אז מה אכפת לי אם שניהם מסכימים שהיא אשת איש? זה לא רלוונטי. לכן אומרים הראשונים שמדובר פה באופן שאני לא, אין לי את המידע הזה בלעדיהם, מה שאני מחזיק אותה באשת איש זה רק בגלל העדויות שלהם. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אז שואל הרן, ואם תאמר, ואיך היא מתוקמה בחזקת אשת איש, אפומיו? כן, איך מעמידים אותה בחזקת אשת איש על פיהם? כיוון שמכחישים זה את זה, על כורכך, חד מיניו פסולו. הרי הם מכחישים אחד את השני, אחד אומר התגרשה, אחד אומר לא התגרשה, אחד משניהם ודאי שקרה. כמו במקרים של הטרי וטרי שראינו. אז אם ככה, איך אנחנו יכולים לצרף את שניהם בתור שני עדים על זה שיש את איש? הרי אחד משניהם ממה נפשך שקרן. אז אפילו את חזקת אשת איש אי אפשר היה לבסס על שני העדים האלה. וזה מה שהוא אומר, דמאי תמה אמרינן בפרק כל הנשבעים, הגמרא שראינו כשלמדנו את סוגיית טרי וטרי, דשני כיתה עדים המכחישות זו את זו, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה. אבל לא אחת מכת זו ואחת מכת זו. ראינו שם את הדיוק הזה ברשי ובריטווה, שהם אומרים, זו באה, ההלכה היא מחלוקת רב חיסדא ורבונה. רבונה אומר, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה, כי מחזיקים כל כת בחזקת כשרות. רב חיסדא אומר שלא. רב חיסדא טוען שאין פה חזקת כשרות, ראינו שם שתי אפשרויות, יש תרי מגרש ורשבם, כן, זה תרתי דסתרי, לכן לא מעמידים שם בחזקת כשרות. אז, אבל גם רב הונא, שאומר שכל אחת מהן באה בפני עצמה, הוא מידע, מקפיד לומר שזה רק כאשר כל כת כזאת באה בפני עצמה, הוא מידע. אבל אם יבוא אחד מכת הזאת ועד אחד מהכת ההיא, ויבואו שניהם בתור עדים על מקרה אחר, כאן אנחנו לא נקבל את זה. למה? כי ממה נפשך? אחד משניהם ודאי שקרן. זאת אומרת, כאשר אנחנו מצרפים כתות מוכחשות, בכתות מוכחשות, גם להלכה שאנחנו פוסקים כרבונה, שהם לא איבדו את חזקת הכשרות שלהם, זה הכל כשאין תרתי דסתרי. אבל במקום שבו כל אחד, הם מצטרפים עד מהכת הזאת ועד מהכת הזאת להיות כת אחת, פה אני לא יכול לקבל את העדות הזאת. פה ממה נפשך? יש רק עד אחד כשר ועד אחד פסול, ואני מזכיר לכם שראינו מחלוקת בין הסמא לרבי עקיבא איגר, בשאלה האם במצב כזה אנחנו מתייחסים לזה כעד אחד, או אפילו שעד אחד אין כאן. כי יכול להיות שיש דין נמצא קרוב או פסול. ברגע שאחד מהם הוא שקרן, אז הוא פסול, אז הוא פוסל גם את העד שנמצא איתו, ואז בעצם אנחנו נשארים בלי עדים בכלל, נפקא מינה לחיוב שבועה. כן, האם שני עדים כאלה שאנחנו לא מקבלים אותם, אבל עדיין הרי עד אחד יש כאן. אז לפחות הם יחייבו את הנתבע שבועה. אבל רבי עקיבא איגר טוען, מה פתאום? יש דין נמצא קרוב או פסול. סליחה, זה אסמה. רבי עקיבא איגר טוען, מה פתאום יש... רגע. זה רבי עקיבא איגר. אבל אסמה טוען, לא, שאין דין נמצא קרוב או פסול. לא, רגע. לא, רבי עקיבא איגר טוען שאין דין נמצא קרוב או פסול במצב כזה, ולכן יש כאן עד אחד. אסמה אומר שלא חייבים שבועה, אין כאן אפילו עד אחד. רבי עקיבא איגר מביא איזה תוספות בסנהדרין שאומר שאין דין נמצא קרוב או פסול, אלא אם הפסול ידוע. ופה אנחנו יודעים שאחד מהם שקרן, אבל אנחנו לא יודעים מי. לא יודעים להצביע על העד הפסול. במצב כזה אין דין נמצא קרוב או פסול. את כל זה ראינו כשלמדנו את סוגיית רי וטרי. אבל לענייננו לא משנה, בין אם זה נחשב עד אחד, בין אם זה נחשב כלום, ברור ששני עדים זה לא. נכון? זה ברור. עכשיו, בגמרא פה כתוב שזה שני עדים. יש פה עד שמכחיש עד. אנחנו מצרפים את שניהם לעניין הגירושין, כמובן זה הכחשה. אבל לעניין היותה אשת איש, אנחנו מצרפים את שניהם. ולמרות שאחד מהם ממה נפשך שקרן, אז שואל הרן, איך זה יכול להיות? מה זה תרוויו באשת איש כמה סעדי? אחד מהם שקרן, אין פה שני עדים.
אלא אם אחד מהם שקרן, זה לא אותו הדבר, לא?
לא הבנתי.
הרי במקרה של תרי ותרי הם בעצם מעידים אחד על השני.
לא, במקרה של תרי ותרי הם מעידים על מקרה. שניים אומרים שהדיין פסול ושניים אומרים שהדיין כשר.
נכון, אבל תכלס מה שקורה זה שהם מעידים אחד על השני שאחד כנראה שקרן.
נו, גם הם. גם פה.
אבל כאן זה עד אחד.
בסדר, אבל הם עדיין מעידים אחד על השני שהם שקרנים.
אבל זה עד אחד, אז למה להחזיק אותו שקרן?
זאת אומרת, ממה אפשר? זה לא קשור לעדים. יש סתירה ביניהם. אחד מהם שקרן לא בגלל שהשני מציג אותו כשקרן. ושיש סתירה בדבריהם, לא יכול להיות ששניהם דוברי אמת. עובדתית אחד שקרן, זה לוגי. זה לא קשור לעדות. או שהיא התגרשה או שהיא לא התגרשה, אין פה שתי אפשרויות. הוא נהיה פסול לא בגלל שהעד השני פוסל אותו. הוא נהיה פסול בגלל שאנחנו יודעים שהוא שקרן.
שניהם פסולים בפוטנציה, זה לא שאחד באמת פסול, כי אנחנו לא יודעים איזה מהם פסול.
אנחנו לא יודעים איזה מהם, אבל ברור לנו שאחד מהם.
אחד, אז הם לא מצטרפים.
אנחנו לא יודעים איזה, אבל אנחנו יודעים שיש פה אחד מתוך השניים. נחזור עוד לעניין הזה. ההערה הזאת בעיניי כן הערה נכונה, הערה של נועה. אבל בינתיים אני דחיתי אותה, נשאיר אותה לאחר כך. אומר ערן, לאו גוש...
יש לי שאלה עיבודית, כלומר, כל פעם הם מעלים את הנקודה הזאת של עד אחד מכל קאט ואז דנים. הרי לא יכול להיות שיקבלו עד אחד. כלומר, על פניו זה נשמע שהעדות לא... שהעדות אין לה גיבוי. אם זה רק עד אחד.
לא הבנתי.
אני אומרת, כל פעם אני רואה שיש כאן, אם לוקחים עד אחד, אז עד אחד על פניו, אין לו גיבוי לעדות שלי.
נו, אז מה?
אז למה בכלל זה מעלים את הנקודה הזאת? למה בכלל מביאים את האפשרות שיש רק עד אחד? זאת אומרת, אי אפשר שעד אחד מכאן...
כיוון שלעניין האשת איש שמצטרפים, יש פה שני עדים לעניין זה שיש את איש. שני העדים מסכימים שיש את איש.
שתי הכיתות,
לא העדים. שני העדים, לא כתות. הבעיה מעמיד את זה בעד אחד מול עד אחד.
גם מי שאומר...
אחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה. אחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה, נכון? אז עכשיו שניהם מסכימים שיש את איש? אז יש לי שני עדים על זה שיש את איש. עכשיו לגבי זה שהתגרשה יש לי רק עד אחד. עד אחד לא יכול להוציא משניים.
כן, זה בסדר, זה ברמב״ם היה, אבל אוקיי, טוב, אני אשאל את זה אחרת, בסדר, לא
עכשיו. אז הרן עונה, הוא אומר ככה, לאו קושי היי. אגב, כולם עונים את זה, הריטווה והרמב״ן והריאה וגם הרן. לאו קושי היי, אגב זה אותו, זה כמובן לא מקרה, זה אותו בית מדרש. הרמב״ן זה הראשון, אחריו הריאה, שהיה מתלמידיו, הריטווה היה מתלמידי הריאה, והר"ן הוא בערך בן דורו של הריטווה, אולי קצת אחרי, גם כן מתלמידי הרמב"ן. כך שזה כולם חכמים ספרדיים מאותו בית מדרש. אז הר"ן אומר, לאו קושיי, דמיתוקמה כגון דתרווי ומודו בגירושין, אלא דפליגי בקרוב לו ובקרוב לה. ובכי גם נעביד אי דתאו, וכמו שכתבתי למעלה, תלקח לא מפסי הלכת מניו. מה הוא אומר? אין להם ויכוח בשאלה...
הם מסכימים, בחצי הראשון
שלהם. הם
מסכימים להגיד שזה גירושין. רגע, לא שמעתי.
שניהם
הוא זרק לגט, והגט נפל באיזשהו מקום. עד אחד חושב שזה נפל קרוב אליה ואז היא מגורשת, העד השני חושב שזה נפל קרוב לבעל ואז היא לא מגורשת. אז אין להם ויכוח על עובדות, יש להם ויכוח על הערכת המציאות. וכאן בהחלט ייתכן שאחד מהם פשוט טעה, לא, לא ראה נכון, לא בגלל שהוא שיקר. למצב כזה הוא לא נפסל. אז לגבי העדות, האם היא מגורשת או לא, כמובן זאת הכחשה. פה לא משנה אם הוא שיקר או לא. תכלס, אחד אומר שהתגרשה ואחד אומר שלא התגרשה, יש הכחשה. אבל לגבי השאלה האם יש את איש, פה שניהם העידו שיש את איש, ואין לנו ראיה שאחד מהם שקרן. יכול להיות שאף אחד מהם לא שקרן. פשוט לא ראו נכון, אחד מהם לא ראה נכון איפה בדיוק נפל הגט. אומר הר"ן, במצב כזה אי אפשר להסיק שאחד מהם שקרן. ולכן אני יכול לקבל את שניהם כשני עדים על זה שיש את איש. משמע מדבריו, אבל אם באמת הייתה הכחשה בין שני העדים, שאחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה, לא ויכוח איפה נפל הגט. אז באמת, מה יהיה הדין?
היא לא
אשת איש. נכון? היא לא אשת איש בכלל, לא רק שהיא לא... זאת אומרת, זה לא שאני מקבל את העדות שהיא התגרשה, אני לא צריך את העדות שהיא התגרשה, כי אני בכלל לא מחזיק אותה כאשת איש. אוקיי? זה מה שיוצא מה... ובאמת...
מה שהר"ן רצה לעשות זה בעצם למצוא מקרה שמסתדר לו עם מה שהגמרא אומרת, שמצד אחד היא יוצאת במקרה של גירושין שבאים שני עדים, אבל שמצד שני זה לא מעמיד את זה בשני עדים שמתפישים זה את זה, בעצם הוא העמיד את המקרה ב... לא באמת בהכחשה, אלא
בכיוון
ההוא,
ההפכה לא נכונה. כן, הכחשה יש פה, רק אין פה ודאי שקרן.
הם מכחשים זה את זה, אבל אין פה אחד שמשקר.
אי אפשר להסיק שאחד מהם שקרן.
אז הוא לא
פסול. נכון? אז זה ברור שלגבי הגירושין זה לא משנה, כי סוף סוף הם מכחישים אחד את השני, אין לי איך לפסוק פה, יש פה אחד שהיה גירושין ואחד לא היה גירושין. אבל כיוון שבהכחשה מהסוג הזה אני לא יכול להסיק שאחד מהם הוא שקרן, אז אין לי בעיה להצמיד את שניהם כשני עדים על זה שיש את איש. כי אין לי ראיה שאחד מהם שקרן.
אבל למה להחליט שהיא פנויה?
מה? לא הבנתי?
אז יש ספק שיש את איש, אבל למה להחשיב אותה כאילו היא פנויה?
למה? למה שהיא תחשב יש את איש?
לא הבנתי.
כי בכל זאת יש שניים שאומרים לזה מודע מסוימת, אז למה לא...
באיזה מקרה את מדברת? במקרה של הר"ן?
כן.
במקרה של הר"ן באמת יש את איש.
אין פה שניים.
לא פנויה, יש את איש, מה זאת אומרת?
לא, היא אומרת...
לא,
אני חושבת
לפני התירוץ שלו.
נו, אז מה השאלה? לא הבנתי.
אתה אומר שאם הם...
אם אחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה, הם לא יכולים להצטרף על אשת איש.
נכון. ואז היא נחשבת פנויה.
נכון.
אז אני אומרת שזה מסקנה מאוד מסוכנת.
מה זה נקרא מסוכנת? זאת המציאות. אין לי עדים על זה שהיא אשת איש, אז מה אני אמור לפסוק לגביה?
יש לך עדים שהיא פנויה?
אני לא צריך עדים שהיא פנויה.
פנויה היא בחזקתה עומדת.
כל אחת היא פנויה, אלא אם כן יש עדות על זה שיש את איש.
כמו שתגיד, אם יש לך עדות שאתה לא
גנה. אם האמת היא שיש את איש, אז היא עצמה יודעת את האמת הזאת, והיא אמורה לחשוש, אבל אני כבית דין לא יכול לעבוד בלי ראיות. אין לי ראיות, אין לי עדות על זה שיש את איש, אז היא לא. בסדר? יש פה אנשים מכניסים קצת מה היא עצמה אומרת. אם היא עצמה אומרת שיש את איש, אז שווי הנפש חתיכא דאיסורא. זה עולה פה בראשונים, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. נניח שהיא עצמה אומרת שהיא פנויה. אוקיי, תראו בשולחן ערוך, אבן העזר, מביא את ההלכה הזאת כך. אחד אומר נתגרשה ואחד אומר לא נתגרשה, לא תנסה, ואם ניסית, אם הייתה בחזקת אשת איש, תצא בכל עניין. מה הכוונה? אם היא הייתה בחזקת אשת איש, בלי קשר לעדים. ואם לא הייתה בחזקת אשת איש, אלא על פיהם, אלא בגלל העדות שלהם, אם יש הכחשה בעדותם, כגון שאחד אומר נתגרשה ואחד אומר מעולם לא היו בספק גירושין, תנסה לך תחילה. לא הוטל בכלל גט. אז לא, 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 אז תנסה לך תחילה. זה מה שהרן אומר. ואם שניהם מעידים שיש את איש, אלא שזרק לגט, שניהם גם אומרים שזרק לגט, אחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה, אפילו אם ניסית תצא, זה מה שאומר הרן, נכון? זאת אומרת, בעצם זה סיכום דבריו של הרן, אוקיי? אם אנחנו רוצים לכתוב את זה להלכה, אז זה מה שאנחנו אמורים לעשות, אוקיי? אם יש לך חזקה, אז שלושה דינים יוצאים מכאן. בגמרא כתוב דין אחד, אבל מתוך הדיון של הרן יוצאים בעצם שלושה דינים. מתוך ההקדמה של הרן, ההקדמה הזאת, רואות? רגע. ההקדמה הזאת, כן? זאת אומרת, שמע מינה דלא קיימה בחזקת אשת איש, אלא אפומי הוא דהן איסעדי. או במילים אחרות, או במילים אחרות, שאם כן היא הייתה בחזקת אשת איש, גם בלי העדים האלה, אז היא כמובן אשת איש, והיא תצא ואין פה שאלה. כל הדיון שלנו מתחיל כשהחזקה של אשת איש שלה היא רק על פי שני העדים האלה. אז לכן זה הדין הראשון של שולחן ערוך. עכשיו, אם היא בחזקת אשת איש על פיהם, שוב פעם זה תלוי, וזה מה שאומר הרן בשני הקטעים בקטע הבא. אם שניהם מכחישים חזיתית אחד את השני, אם היה או לא היה גירושין, זה, הם לא יכולים להצטרף על זה שהיא בכלל אשת איש והיא פנויה. בסדר? תנסה לכתחילה, זה מה שאומר השולחן ערוך, תנסה לכתחילה, לא רק שאם ניסית לא תצא. כי היא פנויה מבחינתנו. אבל אם יש ביניהם הכחשה כזאת שאין שקר בוודאי באחד מהם, במצב כזה, זה הדין של רבי יוחנן, שלא תינשא, אבל אם, ואפילו אם ניסית תצא. בגירושין, במיטה, אם ניסית לא תצא. כן, זה ראינו. אוקיי, אז זה השולחן ערוך. למה זה חשוב השולחן ערוך הזה? מעבר לזה שהוא מסכם את הדינים, אתם ראיתם את המחנה אפרים. המחנה אפרים לומד ברמב״ם לא כך. הוא טוען שהרמב״ם חולק על הרן, עוד רגע נראה את זה.
הוא לכאורה, הוא לא צריך לדעת, זה מפשט
הרמב״ם. תרף נראה, אבל צריך לשים לב שאם באמת השולחן, אם באמת השולחן ערוך היה לומד כך את הרמב״ם, לא סביר שהוא היה מביא את הדין הזה באופן שהוא מביא. כי כשיש רמב״ם, בדרך כלל השולחן ערוך הולך בעקבותיו. לא סביר שהשולחן ערוך מביא את הרן, ונגד הרמב״ם, ולא מביא את הרמב״ם אפילו בתור יש אומרים. פוסק כמו הרן נקודה. נראה שהשולחן ערוך סובר שהדין הזה מוסכם. זאת אומרת, או לפחות מוסכם על הרמב״ם. יכול להיות שיש איזה ראשון כזה או אחר שאומר אחרת, נראה בהמשך שיש. אבל על הרמב״ם עצמו מסתבר מאוד שהשולחן ערוך לא למד כמו המחנה אפרים. הוא הבין כנראה שגם הרמב״ם למד כמו הרן. אולי בגלל שהוא הבין את הקושיות של הרמב״ם, כי בלשון הרמב״ם באמת זה לא נראה ככה, אבל עוד מעט נראה. אז רק לכן אני מביא פה את השולחן ערוך, כדי שנתרשם, שלפחות מבחינתו, נראה שגם הרמב״ם אמור להסכים לזה. אז בואו נראה עכשיו את הרמב״ם. הרמב״ם בפרק י' ב' הלכה ת', זה שם הוא מביא את הדין הזה עצמו. האישה שלא הוחזקה אשת איש. רואים? הוא עובר ישר למקרה השני, שהיא לא הוחזקה אשת איש. ובא עד אחד ואמר אשת איש הייתה ונתגרשה, ובא עד אחד ואמר לא נתגרשה, הרי שניהן מעידים שהיא אשת איש. אגב, הרמב״ם מאוד מדייק בלשונו, שימו לב, העד הראשון אמר, העד הראשון אמר אשת איש הייתה ונתגרשה, ובא עד אחד ואמר לא נתגרשה. מה זאת אומרת לא נתגרשה? אולי היא לא אשת איש בכלל. אני לא ראיתי שהיא התגרשה. קצת מוזר, היה צריך להגיד, בא עד אחד, עד אחד ואמר, אשת איש הייתה ולא נתגרשה. או אשת אישי ולא נתגרשה. מה? כן, אשת אישי ולא נתגרשה. אוקיי? הרמב״ם מציין את האשת איש הייתה דווקא בלשונו של העד שאומר שהיא התגרשה. עכשיו, העד שאומר שהיא התגרשה, ברור שהוא אומר שהיא הייתה אשת איש. זה סתם, זה נקודה מעניינת, כי...
אבל למה
נדבר
עם, לגבי פנויה במושגים של גירושים?
לא הבנתי.
גם, כי... למה לא נתגרשה
עם...
למה נדבר במושגים של גירושים אם מדובר
על פנויה? בגלל שבא העד אחד שאומר שהתגרשה.
היא באה להגיד שהתגרשה והביאה עד אחר שאומר שמה פתאום, העולם לא מתגרשה, כאילו מה...
נכון. העד השני מכחיש את הראשון. טוב, אני אומר עוד פעם. זה מה שיוצא, אבל אני אומר, בלשונו של הרמב״ם, היה מקום קצת לדון. בדרך כלל הוא מדייק בלשונו. ופה הוא איכשהו דווקא משמיט את העניין הזה של אשת איש הייתה, דווקא באותו עד שדווקא היה מקום יותר לציין את זה. כי בעד הראשון שאמר שהיא התגרשה, ברור שהוא אמר שהיא אשת איש, היא לא יכולה להתגרש בלי זה. אבל אם עד אומר היא לא התגרשה, היה גם מקום להגיד, ואז זה לא נכון לומר שתרוויו באשת איש כמסעדה. כי העד השני בכלל לא אמר שהיא אשת איש. יכול להיות שהרמב״ם פשוט מקצר בלשונו, מתכוון לומר, אשת איש הייתה ונתגרשה, והשני אומר אותו דבר ולא התגרשה. כאילו הוא לא מציין את זה, אבל בעצם הכוונה שהיא אשת איש, כנראה. בסדר? אני מזכיר לכם אגב שבסוגיית פלגינן דיבורה, שנגענו בה, אז דיברנו על השאלה, על הבדל, בין אם אנחנו עושים פלגינן בדברים, בין שני דברים שנאמרו במשפט של העד, לבין משהו שנאמר ומשהו שמונח ביסוד דבריו, כמו פה. כשיבוא עד ואומר התגרשה, גם בלי שהוא אומר אשת איש הייתה. אם הוא אומר התגרשה, כמובן בתוך זה הוא גם אומר שהיא הייתה אשת איש. עכשיו, אם אנחנו נצטרך לעשות איזשהו פלגינן, אז השאלה אם אנחנו עושים פלגינן גם במצב כזה, או שאנחנו עושים פלגינן רק כאשר הוא אמר את שני הדברים, אשת איש הייתה והתגרשה, את הראשון אני מקבל ואת השני אני לא מקבל. אז זה ראינו בסוגיית פלגינן דיבור, אני אומר פה זה פחות חשוב. בכל אופן, אז זה מה שאומר הרמב״ם, הרי שניהם מעידים שהיא אשת איש, ואחד מעיד שהיא גרושה, ואין דבריו של אחד מועיל במקום שניים, ולפיכך לא תנסה, ואם ניסית, תצא. אז הוא מביא את ההלכה של שולחן ערוך, הוא לא מזכיר ברמז את סוג ההכחשה בין העדים. להפך, אחד אומר התגרשה, ושני אומר לא התגרשה. הוא לא אומר, אחד אומר היה קרוב לו, ואחד היה קרוב לה. הוא לא אומר, מסייג ואומר, ובלבד שלא יהיה אחד מהם שקרן. לכן בלשון הרמב״ם בפשטות, עוד פעם, בגמרא עצמה זה גם כתוב, הרמב״ם מביא את לשון הגמרא. אבל בגמרא אנחנו כבר רגילים לזה שהגמרא מנסחת באופן לקוני. ומשאירה לראשונים ולאחרונים לעשות פרשנויות והוקימתות והסברים. הרמב״ם הוא פוסק. פוסק אמור לדבר בהור. ואם מבחינת הרמב״ם יש הבדל בדין בין כשההכחשה היא חזיתית, זאת אומרת שאחד מהם שקרן, לבין הכחשה לא חזיתית, הוא היה צריך לציין את זה. אם הרמב״ם סותם ולא מציין, הוא פשוט אומר, אחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה. מה אני אמור לקרוא? ברור שאחד התגרשה ואחד לא התגרשה, זה הכל. זאת אומרת, הוא חולק על הרן. נכון? נראה מדברי הרמב״ם... סליחה?
אפשר לקרוא
אותו,
בקריאה פשוטה הוא חולק על הרן, אבל אפשר היה לקרוא את זה אחרת. אבל הקריאה הראשונית, תוודא שהוא חולק על הרן.
לקרוא את זה אחרת זה...
אולי בכלל לא הייתה נשואה, אז גם לא הייתה...
לא, אבל זה... אבל זה הרמב״ם אומר במפורש לא ככה, כי הוא הרי אומר, הרי שניהם מעידים שיש את איש.
אבל זה שאלה
שאפשר להגיד שבא
עד אחד ובא עוד אחד.
רגע, לא הבנתי.
כשהוא אומר, בא עד אחד ואמר כך וכך, ואז בא עוד עד אחד ואמר כך וכך, אבל יש פה כבר רמז לפתרון שראינו בסוף.
מה, שמה?
זה
אחד. לא הבנתי.
לרבי שמעון שקוף.
רגע, רגע. נחכה עד עם זה רגע. אני מדבר כרגע קודם כל על... האם הרמב״ם חולק על הרן? בתפיסה הפשוטה נראה שכן.
לפי הרמב״ם הם מצטרפים.
נכון?
בניגוד לרן.
לא, הרן גם אומר שהם מצטרפים, אבל הם מצטרפים רק במקום שאחד מהם לא שקרן.
רן עושה אוקימתא.
והרמב״ם לא נראה ממנו שהוא מחלק בין שני סוגי ההכחשות האלה. נראה שבכל מקרה כשיש הכחשה, גם בהכחשה חזיתית שאחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה, גם אז הם מצטרפים להעיד שיש את איש. ככה פשט לשונו, קשה מאוד לפרש אחרת. קשה מאוד לפרש אחרת, הרמב״ם מדייק בלשונו, הרמב״ם הוא פוסק, הוא לא גמרא. הגמרא נתונה לפרשנויות. הרמב״ם אמור לכתוב הכי בהיר שאפשר. הרמב״ם אמור לנסח בדיוק את מה שהוא מתכוון. ולכן נראה די בבירור מלשון הרמב״ם שהוא חולק על הרן. גם בהלכה י' זה מה שמביא המחנה אפרים, בהלכה י' כתוב ברמב״ם ככה. זה מקרה משעשע במיוחד. כן, גבירתם של שני אדונים, מה שנקרא. אישה ושני אנשים שבאו ממדינה אחרת. זה אומר, זו אשתי וזה עבדי. כן?
האמת, זה הזכיר לי את האגדת על המסכת גיטין.
כן. נכון. זה אומר, זו אשתי וזה עבדי, וזה אומר, זו אשתי וזה עבדי. זאת אומרת, כל אחד אומר על השני שהוא עבד שלו ושהאישה היא אשתו. והאישה אומרת, שניהם עבדי, היא הכי טוב מבחינתה. אני בכלל פנויה, הם שניהם עבדי, שיפסיקו לבלבל את המוח. הרי היא מותרת...
מה
את אוהבת
של האישה?
מה?
הבעל אוהבת של האישה.
אוקיי. זה אישה, אתם מכירות את העניין, שאישה טובה עושה רצון בעלה. אישה טובה עושה את רצון בעלה. זאת אומרת, היא קובעת מה הוא ירצה. היא קובעת מה הוא ירצה. אוקיי, אז הרי היא מותרת לכל, ואף על פי ששניהן החזיקו באשת איש, הועיל וכל אחד מהן לעצמו העיד, אינן נאמנים.
אבל גם היא העידה על עצמה.
לא הבנתי?
גם היא העידה על עצמה שהן
שניהן עבדיה. אז מה?
מה זה משנה?
מה זה משנה?
לא, אבל היא לא מעידה על עצמה.
היא מעידה שהיא פנויה, היא לא נכונה
לאף אחד מהם. אותנו לא מעניין מי עבד של מי, זה עניין אחר. אנחנו מדברים על השאלה האם יש את איש.
נכון,
היא אומרת שהיא לא
אשת איש. היא אמרה, אני לא אישה של אף אחד מהם, והם העבדים שלי.
נכון.
אז למה כשהיא מעידה על עצמה, כי הם מדברים...
לא צריך לקבל.
וכשהם...
לא צריך לקבל את הביתה. היא לא מעידה על עצמה. היא לא מעידה על עצמה.
זה בעלי, אז היית שואלת את זה. אבל היא לא
אמרה,
זה וזה בעלי.
היא לא מעידה על עצמה בשום צורה. גם אם היא לא הייתה פותחת את הפה, אז היא הייתה פנויה. לא צריך את העדות שלה. אין עדות שיש את איש ממילא, היא פנויה. עכשיו, איך הרמב״ם מנמק את זה? זה המחנה אפרים מאיר. איך הרמב״ם מנמק את זה? בגלל שכל אחד מעיד לעצמו...
בעצם אינטרס בעניין הזה, אז הם לא יכולים להיות. הם בעצם בעלי אינטרס בזה, לא יכולים להעיד.
אז זה אפשרות אחת, למרות שאני חשבתי על אפשרות אחרת. אפשר להבין את הרמב״ם הזה אחרת. הועיל וכל אחד מהם לעצמו העיד, מה זאת אומרת? אמנם שניהם מעידים שיש את איש, אבל כל אחד מהם מעיד שיש את איש של מישהו אחר. במקרה זה זה עצמו, כי זה היה המקרה. אבל זה מה שאומר הרמב״ם, לכן הם לא מצטרפים. בדיוק את הטענה של הרן. הטענה של הרן שאומר, הרי פה ברור שאחד מהם שקרן, נכון? מסכימות? הרי ברור שאחד מהם שקרן.
שלפחות אחד מהם שקרן.
כן, לפחות אחד מהם שקרן, כן? אז איך אפשר לצרף את שניהם לעדות שיש את איש? בדיוק כמו המקרה שלנו. עם הרן, עם הסתירה שאחד שקרן. יכול להיות שמה שהרמב״ם אומר, זה לא בגלל שהוא נוגע בדבר כי הוא מעיד לעצמו. אלא כיוון שכל אחד מעיד על עצמו שהיא אשתו. הכוונה על בעל אחר. במקרה זה הוא עצמו, כי זה היה המקרה. אבל זה לא בגלל שהוא פסול בגלל שזה עדות על עצמו. כי בעצם השאלה היא, אם זה, אני אגיד לכם יותר מזה. הרי אם הבן אדם מעיד לעצמו שהוא הבעל של האישה, אז היינו צריכים לעשות פלגינן דיבורה. נכון? זוכרות את הסוגיית פלגינן דיבורה. כאשר אני מעיד על עצמי, החלק שאני מעיד על עצמי נמחק. אוקיי? ונשאר החלק האחר של העדות שלי. אז פה הם מעידים, היא אשתי. אז זה שזה אני הבעל, את זה אנחנו מוחקים כי העדתי על עצמי. אבל עדיין אני טוען שהיא אשת איש. וגם השני עובר את אותו תהליך. אז מה הבעיה? יש פה שני עדים שהיא אשת איש. לכן אני טוען שבהחלט ייתכן שמה שהרמב״ם אומר כאן, זה כן, זה הטענה של הרן. שהוא אומר שכיוון שיש סתירה ביניהם בשאלה מי הבעל, לא הבעיה נגיעה בעדות. אלא הבעיה ש... כיוון שממה נפשר אחד מהם שקרן, אי אפשר לצרף את שניהם לקט עדים על זה שיש את איש. הרי אחד משניהם שקרן. בדיוק כמו המקרה של אחד אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה. לפי הרן. ואז כמובן יוצא מכאן שהרמב״ם הוא ממש כמו הרן.
ממש.
נכון? אבל המחנה אפרים לא למד כך.
לכן זה
מכיר
את השולחן
ארוך,
למה הוא
חשב
שגם הרמב״ם...
נכון, יכול להיות בהחלט שכך למד השולחן ארוך, למרות שאני אומר עוד פעם, בהלכת ת' זה דחוק. כי בהלכת ת' הוא כותב בסתמה, הוא לא מבחין בין סוגי סתירה שונים בין העדים, נראה איכשהו שהוא אומר איזושהי הלכה כללית. אבל מההלכה הזאת, לא יודע, שאלה טובה. אז המחנה אפרים טוען ככה. מחנה אפרים, כן, רבי אפרים נבון, מחכמי טורקיה, במאה ה-18, אני חושב, משהו כזה. אגב, בתחילת העת החדשה, הייתה בטורקיה פריחה עצומה. פריחה תורנית עצומה, בעקבות גלות ספרד, כן, הממלכה הרומית המזרחית, כולה, יוון, טורקיה ועד המזרח התיכון, הייתה גאות תורנית עצומה, חכמים ספרדיים הגיעו לשם, כולל השולחן ערוך, והדוד שלו, כן, רבי יצחק קארו ועוד כל מיני.
מה
ביטו? מה? כן, כן, גם הריבש ועוד כל מיני, והתפזרו ברחבי העולם, והייתה תקופה של טורקיה, פשוט היו שם כמה תותחים הכי כבדים שהיו. מכתב מאליהו, רבי הרב אלפנדרי, מכתב מאליהו, יש את המחנה אפרים, שזה ספר חשוב ביותר, עכשיו אחד מחשובי האחרונים, המחנה אפרים, אז הוא, יש לו חלק שהוא הערות על הרמב״ם, ויש לו חלק, רב חיים פלאג'י, היו כל מיני, יש לו חלק שהוא חידושים על הרמב״ם, ויש לו חלק שהוא סימנים על נושאים הלכתיים שונים. בסדר? אז פה זה לא הלכות עדות לרמב״ם, זה הלכות עדות של המחנה אפרים. כי ברמב״ם זה הולך לפי הפרקים וההלכות של הרמב״ם. כשכתוב מחנה אפרים סימן וב, פשוט אין לכם את הספרים, אני שולח לכם את הקטעים, אז אני מרגיש חובה להשלים את ההשכלה בעניין הזה. אז כשכתוב סימן וב, הכוונה להלכות עדות של המחנה אפרים, לא של הרמב״ם. ששם יש סימנים בסימן וב. אז הוא כותב ככה, גרסינן מפרק ב' דכתובות, עד אחד אומר תנאי היה, ועד אחד אומר לא היה שם תנאי, תרוויו בשטר המעליה כמסהדה. ואיידה כאמר תנאי היה, הבל אחד. ואין דבריו של אחד במקום שניים. הוא מביא גמרא שדילגנו עליה כבר קודם. והגמרא אומרת ככה, יש שני עדים שמעידים על שטר. בסדר? ואחד מהם אומר, זה אומנם ניתן שטר הלוואה, הייתה הלוואה בשטר, אבל היה תנאי בהלוואה הזאת. בסדר? והשני אומר, לא, הייתה הלוואה בשטר, אבל לא היה תנאי. אומרת הגמרא, תרוויו בשטר המעליה כמסהדה. אז יש לנו שני עדים על זה שהיה שטר. אבל יש רק עד אחד שאומר שההלוואה הזאת הייתה הלוואה בתנאי. אין דבריו של אחד במקום שניים. בדיוק כמו אצלנו, אם עד אחד אומר התגרשה ועד אחד אומר לא התגרשה. וכל הראשונים פה דנים ביחס בין המקרים האלה. אוקיי? עכשיו שמה, אם היה או לא היה תנאי, זאת סתירה חזיתית. זה קשה על הרן. נכון? כי לפי הרן, אי אפשר לצרף את שניהם לעדות על השטר, כיוון שהרי ממה נפשך אחד מהם שקרן. נכון? קשה, הרן עצמו מאיר את זה, הרן עצמו בהמשך הדברים, לא צילמתי לכם כי לא רציתי שתסתבכו עם זה, אבל הרן בעצמו מאיר את זה ועושה חילוקים בין המקרים, כי צריך לזכור שכשאני אומר שזה היה שטר אבל היה תנאי, אני קצת מכחיש את העדות שזה היה שטר. זה לא בדיוק אותו דבר כמו אשת איש, ואחרי זה אני אומר התגרשה. בסדר? זה, התגרשה זה לא סותר את העובדה שהיא הייתה אשת איש, אני רק אומר שהיא התגרשה. טוב, אבל זה לא משנה כרגע העניין הזה. ואז הגמרא אומרת, אומר המחנה אפרים, וכתב הריטב"א ז"ל, דאי ראי שהשני אומר זה כתב ידי ולא שמעתי בו תנאי. אבל איכא לפירוש שאמר בוודאי לא היה בו תנאי, הוא מכחיש את העד. ואם כן, חד מיני הוא משקר, והווה לעד אחד בהכחשה ולא נתקיים כלל השטר על פיו. מה הוא אומר? ממש כמו הרן, נכון? אותו חילוק של הרן. גם שם הסתירה ביניהם היא סתירה כזאת שאין פה ודאי שקרן. כי אם היה שם ודאי שקרן, אי אפשר לצרף את זה. וכהי גבנה כתב הרן שם בפרקים, זה הרן שלנו. גבי עד אחד אומר אשת איש הייתה ונתגרשה, ועד אחד אומר אשת איש היא ולא נתגרשה. תרוויו באשת איש כמסעדה, והי דאמר נתגרשה ולאחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. ויקשה הרן, ואם תאמר איך היא מתוקמה בחזקת אשת איש הפומיו, איך שניהם מצטרפים להעמיד אותה בחזקת אשת איש, ואה כיוון שמכחישים זה את זה, על כורכך חד מיניו פסולו, דמאי טעמה אמרינן בשני כיתי עדים ומכחישים זו את זו, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה, אבל לא אחד מכת זו ואחד מכת זו. אז אומר לב, קושי זה כל ציטוט של הרן. דמיתוק מקרגון דתווי ומודו בגירושין, אלא דפליגה בקרוב לו ובקרוב לה. וכי אגב נאבי די דתאו, הלקח לו מפסיל חד מינם. זה הכל ציטוט של הרן. זאת אומרת, הרן הזה מצטרף לריטב"א על תנאי היה בשטר, ואנחנו רואים מכאן את הדין של הרן. בסדר? שם ממשיך המחנה אפרים ואומר ככה, אז הריטב"א והרן הם במפלגה אחת. אגב, הריטב"א אומר את אותו דבר בסוגיה שלנו, אני לא מבין למה הוא מביא את הריטב"א משם. הריטב"א גם על הסוגיה הזאת, שעד אחד אומר התגרשה ולא התגרשה, גם אומר אותו דבר. הריטב"א מופיע בשיטה המקובצת, גם הרמב"ן אומר את זה, גם הריאה, הזכרתי כבר, כמו הר"ן. אבל מדברי הרמב"ם ז"ל, נראה דמיירי אפילו במכחישין זה את זה ממש, שכתב בפרק י"ב מלכות גירושין, זה אומר זו אשתי וזה אומר זו אשתי, זה לא ציטוט מדויק, הוא מתכוון להלכה י' שקראנו קודם, הרי זו מותרת לכל, ואף על פי ששניהם החזיקו באשת איש, הועיל וכל אחד מעיד לעצמו אינם נאמנים. משמע מדבריו אלו, דתם עד אינם נאמנים, משום שכל אחד מעיד לעצמו. אבל אם לא היו מעידים לעצמם, אלא שהאחד מעיד שיש את ראובן, והאחד מעיד שהיא אשתו של שמעון, הייתה מוחזקת באשת איש על פיהם, ואף על פי שמכחישים זה את זה. למה? כי הרמב״ם חולק על הר"ן, גם כשיש הכחשה חזיתית, אני יכול לצרף את שני העדים לעדות אחרת. ולפי זה, הד כתב תחילה, ועד אחד אומר נתגרשה, ועד אחד אומר לא נתגרשה, מה יראה כפשטה, אפילו במכחישין זה את זה ממש. בסדר? אז עוד פעם, זה נראה לי קצת מוזר, הוא את הלכה ת' הוא מוכן לקרוא בשתי צורות. בהלכה י' נראה שיש לו ראיה, שהרמב״ם הוא נגד הר"ן. לאור הלכה י' הוא חוזר להלכה ת', והוא אומר גם את הלכה ת' צריך לקרוא לא כמו הר"ן. אני הייתי אומר בדיוק הפוך. אני הייתי אומר הלכה ת' ברור שהוא לא כמו הר"ן, כי הוא אומר בסתמה, הוא לא עושה שום חילוקים. בהלכה י' הרי הראיתי לכם קודם שאפשר לקרוא אותה אחרת. כל אחד מעיד לעצמו, זה לא בגלל שהוא מעיד לעצמו ולכן הוא בעל דבר, אלא בגלל עצם זה שיש סתירה בעדותם. כל אחד מדבר על בעל אחר, לכן אפשר לצרף אותם, ממש הר"ן. לכן דווקא את ההלכה י' אפשר לקרוא בשתי צורות. אבל כיוון שבהלכה ת' זה כתוב כפשוטו נגד הר"ן, אז הייתי קורא גם בהלכה י' כמו שהמחנה אפרים פה מציע. המחנה אפרים מציג את זה הפוך, לא ברור לי למה. אבל תכלס בשורה התחתונה הוא טוען שהרמב״ם חולק על הר"ן בשתי ההלכות האלה. מה השלב הבא מתבקש כמובן?
לתרץ את הרמב״ם.
נכון, כי הרי הר"ן אמר את דבריו בגלל קושייה. ואת הדברים שלו הוא אמר בתור תירוף לקושייה, נכון? הוא אומר, איך אנחנו מצרפים את שני העדים האלה, ואומרים, תרוויו באשת איש כמה סדר, הם סותרים זה את זה. אז על זה הוא אומר, לא, מדובר שהם לא סותרים זה את זה. אבל אם הרמב״ם חולק על הר"ן, ואומר שאצלנו בסוגיה מדובר גם כשהם סותרים אחד את השני, חוזרת קושיית הר"ן וכל הראשונים, אז איך אנחנו מצרפים את שניהם, להפוך אותה לחזקת אשת איש? הרמב״ם עכשיו חייב לנו תשובה על זה, אם הוא לא מקבל את החילוק של הר"ן, אוקיי? זה עוד סיבה לקרוא את הרמב״ם כן כמו הר"ן, אבל אם אנחנו מחליטים שהוא לא כמו הר"ן, כמו שהמחנה אפרים אומר, אז לא. וכי תאם התיק שלנו קושיית הר"ן, דהבו עד אחד בהכחשה, דהל כורך אחד מיני הוא משקר, הוא פסול לעדות, לעניות דעתי לא קש ימידי, לדעתי זה לא קשה, הרמב״ם לא צריך להיבהל מהקושייה הזאת. דאחה בשעה שמעיד ואמר אשת אישי ולא נתגרשה עדיין, ולא נתגרשה, סליחה, עדיין לא נפסל זה לעדות. דה יכולו לחזור תוך כדי דיבור, ואינו נפסל אלא לאחר כדי דיבור. כל עד שהעיד, הוא נפסל רק אם עוברות שתי שניות. למה? כי לך תדע, בשנייה הבאה יכול להיות שהוא יחזור בו. עכשיו, גם אם הוא לא חזר בו, אי אפשר להגיד שהוא הפסול מהרגע הראשון. צריך לחכות את השתי שניות לראות שהוא לא חוזר בו, ורק אז הוא נפסל. אז אומר המחנה אפרים, אז אם כך, בשעה שהם העידו שהיא הייתה אשת איש, הם עוד לא היו פסולים, אף אחד מהם. גם אם אחד מהם שיקר בעדות הבאה, כשהוא אמר שהיא התגרשה או לא התגרשה. אבל בשלב שהוא אמר שהיא אשת איש, הוא עוד לא היה שקרן. בגלל שזה מוכרז להיות שקרן רק אחרי כדי דיבור. כשרואים שהוא לא חזר בו. לכן הוא לא נפסל. הלקח במיידי התכחש, התכחש, דהיינו בגירושה. על מה שיש הכחשה ביניהם, אז יש הכחשה, אין מה לעשות. לגבי הגירושין שלה. אבל במה שלא התכחש, ששניהם עודים שהייתה אשת איש, עדותן קיימת. כיוון שבשעת העדות, עדיין לא נפסלו לעדות, עד לאחר כדי דיבור. ומשם ואילך הם נפסלים. ככה הוא טוען.
זה מאוד קשה לי העניין, כי אם כל אחד מעיד שהיא נשואה, אחד אומר נשואה לראובן והשני אומר נשואה לשמעון,
לא, לזה עוד לא הגענו. אנחנו כרגע עוד מדברים על אשת איש הייתה הוא גרושה ואשת איש ולא גרושה.
על אותו, עם אותו אחד כאילו, לא במקרה שראינו לפני, אוקיי.
כן, כן, על הגמרא, הוא מדבר על הגמרא. הוא מיישב את קושיית הגמרא לפי הרמב״ם. אז הוא אומר, מיישב את הקושייה על הגמרא לפי הרמב״ם. זאת אומרת, הרי לפי הרמב״ם קשה להבין בגמרא איך השניים האלה מצטרפים. הרי לפי הרמב״ם מדובר גם כשהסתירה היא חזיתית. אומר המחנה אפרים, גם כשהסתירה היא חזיתית, וברור שאחד מהם שקרן, אבל ממתי הוא נפסל כשקרן לעדות? רק מאחרי כדי דיבור, אחרי העדות שבה הוא שיקר. אבל בעדות הזאת עצמה, ששם הוא אמר שיש את איש, אז הוא לא נפסל. כיוון שכך הם יכולים להצטרף שניהם ולהעיד שיש את איש. זאת הטענה שלו. אני רוצה רק לחדד את הנקודה, תשימו לב. זה לא כל כך מוזר ופורמליסטי כמו שנראה לנו. כי תחשבו למשל, נגיד ששני העדים האלה באים ואומרים, אחד אומר שהיא התגרשה ואחד אומר שהיא לא התגרשה. עכשיו מתברר לנו שלפני שבוע שניהם העידו על איזושהי הלוואה. לא קשור, עדות אחרת בכלל. מה נעשה עכשיו? נפסול את כל העדויות שלהם שהיו עד עכשיו? מסתבר שלא. לכל אחד יש חזקת כשרות, משעה שהתברר שהוא שיקר, הוא מאבד את חזקת הכשרות שלו, אם בכלל. הרי בתרי ותרי ראינו שלפי רב הונא אפילו לא מאבדים את חזקת הכשרות, אבל לצרף את שניהם יחד אי אפשר. אבל זה משעה שהם שיקרו. אבל צריך לזכור, על העדות שהיא אשת איש, לגבי זה לא ידוע שהם שיקרו. לי ידוע שהם שיקרו, אחד מהם שיקר, לגבי העדות שהיא התגרשה. למה לפסול עדויות אחרות שלהם? הרי עדויות קודמות שלפני שבוע לא היינו פוסלים. נכון? אז אומר המחנה אפרים, גם את העדות הזאת שיש לדיש, אנחנו לא פוסלים. צריך לזכור שבשביל לפסול עדות, לא מספיק למצוא שהאיש הוא שקרן. אני מדבר שקרן באופי, לא שהוא שיקר, אם הוא שיקר בעדות הזאת, אז לא נקבל את העדות הזאת. אבל הרי על העדות של יש לדיש, אני לא יודע אם מישהו מהם שיקר, נכון? להפך, הרי אני יודע שאחד מהם ודאי דובר אמת, נכון? שנייה, שנייה אחת. אחד משניהם ודאי דובר אמת, זה אנחנו מסכימים? אחד שקרן, אבל אחד דובר אמת. עכשיו, יש פה דובר אמת שאומר שהיא אשת איש. זה ודאי יש, נכון? עכשיו, השני מצטרף אליו וגם הוא אומר שהיא אשת איש. למה להניח שהוא משקר בזה ושגם דובר האמת שיקר? זה לא הגיוני בכלל. הרבה יותר הגיוני להגיד שפה במקרה השקרן הזה, פה הוא דיבר אמת, רק על הגירושין הוא שיקר. נכון? הרבה יותר הגיוני. לכן אומר המחנה אפרים, דבר נורא הגיוני. אז לגבי אותה אשת איש, אין שום סיבה לא לצרף אותם. בעדויות, צריך לזכור, בעדויות עתידיות, אנחנו לא נצרף אותם, כי בעדויות עתידיות הבעיה היא לא השקר, הבעיה היא הפסול. בעדויות עתידיות, כששניהם יבואו, מה שאני לא מקבל אותם, זה לא בגלל שאני חושב שהם משקרים, אלא בגלל שיש לאחד מהם סטטוס של עד פסול. עד פסול לא יכול להעיד, גם אם הוא לא משקר. הוא לא יכול להעיד. אבל עד פסול זה סטטוס שמתחיל רק מעד שנקבע שהוא שיקר, שזה כדי דיבור אחרי שהוא העיד. אז לכן יש הבדל בין להחליט האם הם שיקרו בעדות הזאת לבין השאלה האם הם נפסלים. זה שני דברים שונים. הפסילה היא אקט משפטי פורמלי, והוא קורה רק אחרי כדי דיבור אחרי העדות. משעה שהם נפסלו, אנחנו כבר לא מקבלים את עדותם בלי קשר לשאלה אם הם אומרים אמת או לא. כי הם עדים פסולים, עדים פסולים לא מקבלים אותם. אבל עד השעה שהם נפסלו, אני בעצם צריך לדון האם הם משקרים או לא, כי פסולים הם לא. אז בואו נחשוב, מה יותר הגיוני? שמשקרים על זה שיש את איש או לא? ברור שלא, אין ספק שלא. כי האחד משני העדים האלה הוא דובר אמת והוא אמר שיש את איש. הוא כנראה לא שיקר, אין סיבה להניח שהוא שיקר. עכשיו העד השני הוא שיקר לגבי הגירושין. אם היה או לא היה גירושין, נכון? האם הוא שיקר גם לגבי היותה אשת איש? מסתבר שלא. כי הוא אומר את מה שהעד דובר האמת אומר. העדויות שלהם מתלכדות. אז למה להניח שהוא משקר כשהוא אומר שיש את איש?
אבל להגיד שמסתבר שלא, בגלל שיש עד אחר שאומר, לא יודעת, זה...
יש לי שתי אפשרויות פרשניות. אני מזכיר לכם את הנתיבות שראינו פעם על הצירוף של שני עדים. יש לנו שתי אפשרויות פרשניות. או ששניהם משקרים כשהם אומרים שיש את איש, כי האמת היא שהיא לא אשת איש. או ששניהם דוברים אמת, נכון? אין פה אפשרות שאחד משקר ואחד דובר אמת. הם אומרים אותו דבר. עכשיו תגידי לי, מה עדיף להניח? ששניהם משקרים או ששניהם דוברי אמת? אני יודע שאחד מהם שיקר לגבי הגירושין.
אז זהו, אבל אם אחד מהם שיקר לגבי הגירושין, יש לו, גם אם החזקה מתחילה אחרי...
לא, זה לא חזקה. זה
סדר הדיבור מתחילה אחרי...
עוד פעם, לא חזקה. אל תכניסי לפה חזקה. אני לא מדבר על חזקות. אני מדבר עכשיו על הערכה עובדתית פשוטה, לא הלכה ולא כלום. שואל בן אדם ברחוב, מה יותר סביר? ששניהם דוברי אמת או שניהם משקרים? בלי חזקת כשרות, לא בגלל חזקת הכשרות. הטענה שלי זה שהרבה יותר סביר ששניהם דוברי אמת. למה? כי זה שדובר אמת גם בגבי הגירושים, אז הוא סתם עד כשר. והוא אמר שיש את איש, נכון? עכשיו, אם הוא אמר אמת, אז ממילא יוצא שגם השני אמר אמת. כי לא יכול להיות שהשני שיקר, הוא הרי אמר אותו דבר. ולהגיד שאחד ששיקר לגבי הגירושין אמר אמת לגבי אשת איש, אין בזה שום סתירה. גם מי שמשקר לפעמים, זה לא מה שתמיד הוא משקר. לפעמים הוא משקר. אז אם הייתי צריך להסתמך רק עליו, זה היה בעייתי, כי אני יודע שלפעמים הוא משקר. אבל אם יש לי עד כבר שאומר שיש את איש, ואני יודע שגם הוא מצטרף אליו, אז או שאני פתאום אחרי את שניהם לשקרנים, שזה בלתי סביר לחלוטין, או שאני אפשר שניהם לדובר...
אבל אולי הם עושים קנוניה נגד האישה?
אבל למה להניח שהם עושים קנוניה? יש פה אחד כשר.
אנחנו לא יודעים שיש פה אחד כשר.
אנחנו
ששניהם
יודעים
שהיא קנויה, ושניהם אומרים, בוא נגיד,
כאילו
יעשו את המהלך
המחשבתי הזה... אז למה שיגיד שהיא מגורשת? אין שום היגיון בזה. אז השניהם יסכימו שיש את איש, השניהם יסכימו שיש את איש שלא התגרשה, וזהו, והם פותרים את כל הבעיה. זאת לא נהיית כמו קנוניה, זה קנוניה של אידיוטים.
כן,
אני
רוצה
לפסול
אותה לכהן.
אה?
רוצה
לפסול אותה לכהן. לא, זה לא, כן, אז זה לכן אין מיגו, אבל זה ודאי לא חשש קנוניה.
אפשר
לשאול,
אני מאוד מבינה, אני גם חשבתי על היגיון הזה, אבל זה רק נותן בית דין אימון באותו עד אחד. יש איזה היגיון לחשוב שהוא נאמן. אבל מצד שני, שני עדים עדיין, מבחינה משפטית, אין פה.
יש פה. זה מה שאמרתי. כי הרי לגבי הפעמים, להגיד שאין פה שני עדים, אני צריך שאחד מהם יהיה פסול. אבל הפסלות הרי מתחילה, הפסלות הרי מתחילה רק אחרי שהוא שיקר.
מצרפים את שתי
אירועים,
סבבה, אבל זה
תלוי. לא, יש פה שני עדים, זה אני רוצה, זה חשוב.
יש פה שני עדים, שהייתה
נשואה. כל אופן, אם הוא היה משקר, אז אפילו שהוא עד, לא הייתי מקבל את עדותו כי הוא משקר. אבל עד הוא עד. עכשיו, רק השאלה שנשארה זה רק אם הוא משקר או לא. ומבחינתי די ברור שהוא לא משקר. אז למה לא לקבל את עדותו? פסול הוא נהיה רק מאחרי כדי דיבור אחרי שהוא שיקר. אז שם הוא מפסיק להיות עד. אבל לפני זה, הוא ודאי עד, כל השאלה זה רק אם הוא משקר. לשקר סביר שהוא לא משקר.
טוב, זה רק לדעת
מי
שלא חושב שפסול מקצתו
פסול כולו, כן? רגע, רגע, לזה עוד לא הגענו, שנייה. זה עוד לא הגענו.
נכון, אבל...
עוד שנייה, נגיע, נגיע.
אם אנחנו מקבלים את הרעיון הזה, שהוא...
את קשיר, סבבה. כן, מגיע לזה.
אבל במקרה אחר, יכול להיות שמה שאני יכול לתת בו אמון, זה לא
מספיק, נכון? לא, רק אם הוא עד פסול, אבל במקרה שהוא עד קשיר, ואני גם יכול לתת בו אמון, אז למה לא לקבל?
לא, סבבה, זה בכלל...
אם הוא נפסל, אז ברור. עד שנפסל, גם אם יש לי ראיות שהוא דובר אמת, זה לא משנה, הוא עד פסול. אבל עד שלא נפסל, הכל תלוי בשאלה אם הוא מדבר אמת, ופה האינדיקציות אין שהוא מדבר אמת, אז למה לא? אוקיי? לכן, זו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו כל כך שבועים של העניין הזה, שאם יש הכחשה ביניהם, אז אחד מהם פסול. אני טוען, השאלה לא נכון שאחד מהם פסול. אחד מהם משקר, לא אחד מהם פסול. פסול הוא נהיה רק מכאן ולהבא. אחד מהם משקר. אבל זה שאחד משקר, זה עוד לא פוסל את העדויות שלו, בטח לא את העדויות הקודמות. אם הוא דיבר אמת, אז הוא בסדר. כל עוד הוא לא עד פסול במהותו. בסדר? עכשיו הוא מביא ראיה, כדי אמרינן בפרק מרובה, דמקשה להבאיי, דאיתלי עד זומם למפרע הוא נפסל, מהברייתא דקטני עדים זוממים, משלמים תשלומי כפל, וטוב, יש שם, יש פה איזשהם ראיות לזה, שבעצם נפסלים רק אחרי כדי דיבור, לא חשוב, לא כדאי להיכנס לכל ההסתבכויות שם, אוקיי? ואז הוא אומר,
בסוף אומר, אלא סף כהבי, מה...
ספקה.
מה מתכוון כאן?
רגע, רגע, תכף אני מגיע. אני כן רוצה לקרוא את הקטע הזה. ולא שייך לומר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, כי דאמרינן לגבי עדים זוממים, שהעידו על הגניבה וטביחה בעדות אחת, כן? באו עדים והעידו שמישהו גנב וטבח. הטביחה מעלה את המחיר של התשלום שהוא צריך לשלם, אוקיי? עכשיו, הם הוזמו על הטביחה. אז העדות שלהם על הטביחה בטלה. ממילא בטלה גם על העדות על הגניבה. למה? דכיוון דעדות אחת היא בטלה נע מעדות הגניבה. דתוך כדי דיבור כדיבור דמי. אז לכאורה עולה השאלה אז גם אצלנו ככה. על עדות שהם נתנו לפני שבוע אני באמת לא אפסול. זה נכון. אבל המחנה אפרים רוצה לומר שעל החלק הראשון של אותה עדות עצמה שלגביהם הוא כחשו, גם שם אנחנו נקבל את זה. למה? אז זו אותה עדות, בטלה מקצתה, בטלה כולה. אומר המחנה אפרים, דעת המשני, דמקצת העדות נתבטל בוודאי, שהרי נמצאו זוממים, ושייך לומר, בטלה כולה. אבל האחד דלי כעזמה, אלא הכחשה, לא נתבטל אפילו מקצת העדות, אלא ספי כאווה. ואפילו לא היה כאן חזקת אשת איש, אלא עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה, אמרין עד ספי כאווה והרי זה לא תנסה. מה הוא אומר? הוא טוען שהבטלה מקצתה בטלה כולה, זה כשחלק מהעדות בטל. יותר מזה, יותר מזה, גם פה כל העדות היא יחידה אחת. אבל מתי זה מבטל את כל היחידה? כאשר חלק מהעדות בטל, בהזמה חלק מהעדות בטל. אבל אצלנו זאת לא הזמה, זאת הכחשה. אף אחת מהעדות לא בטלה, אי אפשר לקבל את העדות, אבל העדות לא בטלה. זה לא העדות שנמצאה שקרית. אני לא יכול לקבל את העדות, כי ממה נפשך כנראה אחד משקר. ולכן על דבר כזה לא אומרים עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. זאת הטענה שלו. ולכן אני יכול להכשיר את עדותם על אותה אשת איש.
שהכחשה גורמת לספק,
להזמה לבטלה. מה? לא הבנתי?
אני אומרת, הכחשה גורמת לספק,
לא, כן, בדיוק. זאת אומרת, הכחשה לא מבטלת את העדות, אלא רק גורמת לנו לא לקבל אותה. בדיוק אותה הבחנה שעשיתי קודם. יש הבדל בין לבטל את העדות, זאת אומרת, להפוך את העד לפסול, לבין לברר שמשהו אומר זה שקר, ולכן אסור לי לקבל את זה. זה לא אותו דבר. אם חלק מהעדות יתברר כשקרי, זה לא שהוא בטל, אלא אני לא יכול לקבל אותו, כי יש לי חשד שהוא שקרי. בהזמה הוא בטל. אז אם הוא בטל, אז בטל גם כל השאר. אבל בהכחשה הוא לא בטל. אני רק מזכיר לכם, רבי עקיבא אגר, שהזכרתי קודם, שמתווכח עם אסמה בתרי ותרי, הוא מביא תוספות בסנהדרין. שהתוספות בסנהדרין אומר שבמקום שאין, כשמצרפים את העדים משתי הקטות לעדות אחרת, לפי רב הונא. אז שאלתי שם, הרי אחד מהם ודאי פסול, נכון? אז שאלתי שם מה דינו של השני. האם יש פה עד אחד או שאין פה אף עד? כי זה נמצא אחד מהם קרוב או פסול. אז התוספות בסנהדרין אומר שלא אומרים נמצא אחד מהם קרוב או פסול אם הפסול הוא לא מוכר וידוע, אלא אנחנו רק יודעים שאחד משניהם הוא פסול, אנחנו לא יודעים מי הוא. במצב כזה לא אומרים נמצא קרוב או פסול. כאין זה, זה סברת המחנה אפרים כאן, כי נמצא קרוב או פסול ובטלה מקצתה בטלה כולה, זה רעיון מאוד דומה. או שאנחנו מבטלים חלק מהעדות, אז כל העדות בטלה, או מבטלים חלק מקט העדים, אז כל קט העדים בטלה. אז זה רק במקום שבו ברור שיש משהו אחד שהוא לא בסדר. כאן זה לא מבורר לנו בכלל. אנחנו לא יודעים הרי מי מהם לא בסדר. אוקיי? עכשיו, הוא מביא לזה ראייה מהסוגיה בבבא בתרא. נראה שנייה אחת את הסוגיה בבבא בתרא. זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי. מדובר על חזקת קרקעות, כן? היי הייתה סעדי דאבהתי, והאכלה שני חזקה, והי הייתה סעדי דאכלה שני חזקה. תמות לב? זאת אומרת, כל אחד אומר שהקרקע הזאת הייתה של אבותיו. ראובן ושמעון. עכשיו, ראובן מביא שני עדים, שזה באמת היה של אבותיו, וגם שהוא אכל שלוש שנים פירות בקרקע, ואף אחד לא מחה. והשני, שמעון, אין לו עדים על זה שזה היה של אבותיו. אבל יש לו עדים על זה שהוא אכל שלוש שנים בקרקע פירות ואף אחד לא מחה. מה הדין במצב כזה? אמר רב נחמן,
אז הוא לא סותר שזה היה של האבות של הראשון.
נכון. אמר רב נחמן, או כי אכילה לבעדי אכילה, ואו כי ארעה בחזקת הבאתה. אז יש פה סתירה לגבי עדות האכילה, דל מאחה את העדים, ונשאיר אותו בחזקת אבותיו של אותו אחד שהביא עדים על זה. אז שואלת הגמרא, אמר לי רבא, העדות מוכחשת היא, רואות את הקשר אלינו. הרי זה עדות מוכחשת, לגבי האכילה יש סתירה ביניהם. אז למה אתה רוצה לקבל את העדות של אבהתה, כן, שזה היה של אבותיו? הרי אם בטל חלק מהעדות, אז בטל כל העדות, נכון? זה השאלה. אמר לי, ענה לו רב נחמן, נעידי התכחש באכילתה, באבהתה מי התכחש? ההכחשה היא לגבי האכילה, לא לגבי האבות. לגבי האבות אין הכחשה, ולכן אפשר לקבל את זה. מאוד דומה למקרה שלנו, נכון? מה רואים פה? לפני שאני ממשיך, מה רואים פה?
שאין כן,
כמו שבסלם לא מתנה
כולה.
ולמה? הרי זה סותר את הגמרא בבבא קמא לגבי תביחה וגניבה, ששם אנחנו רואים שאם בטל לגבי התביחה, מתבטלת העדות גם על הגניבה.
שם,
אחד
היה,
אני
חושבת...
הם מסכימים שזה היה של אבותיו. לא. לא, פה לא בטלה העדות, אלא נוצר ספק. לא. נכון. כאן לא בטלה העדות. זה הכחשה, זה לא הזמה. רק פה זה הכחשה של שניים מול שניים, לא של אחד מול אחד, לא חשוב. אבל עדיין זאת הכחשה ולא הזמה.
אבל...
במצב כזה לא בטלה העדות, אלא רק אני לא יכול לקבל אותה. זה בדיוק הראיה של המחנה אפרים, שהוא אומר, אז רואים מכאן, שאם חלק מהעדות לא מתקבל, לא שהוא בטל, זה לא מבטל את החלק הראשון של העדות. זה מה שהוא אמר, גם אצלנו. זה הראייה שלו.
המנגנון הזה דומה לתרגימן בדיבורן, נכון?
במובן מסוים, כן.
כן, ודווקא רבה שהוא אבי התרגימן דיבור,
הכל זה. נכון, אז זה כבר הראשונים מהירים. מתי אנחנו אומרים בטלה מסתה בטלה כולה, ומתי עושים פלגינן? דיברנו על זה בסוגיית פלגינן, יש את הראש במכות בדף זין. שהראש מביא שם את הרייבד, הרבה ראשונים מביאים את הרייבד, שאומר שפלגינה נוסעים רק לגבי קרובים. רק לגבי, סליחה, בעל דבר. לגבי קרובים או דברים אחרים אין פלגינה.
לא בעדים.
כן. בכל אופן, נעבור רגע למחנה אפרים. ויש לי להעביר ראיה לזה, דבעדי הכחשה לא אמרין הנדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, מפרק חזקת, חזקת הבתים. גבי זה אומר של אבותי, הגמרא שראינו עכשיו, ואחלתי השני חזקה, וזה אומר של אבותיו, ואחלתי השני חזקה, הייתה סעדי לאבותיו, וכולי, אמר לרב, העדות מוכחשת היא ותיבטל עדותם לגמרי. אמר לנהידי, התכחוש באכילה, באהבת עמי התכחוש. על מה? עד כאן זה ציטוט של הגמרא. אומר המחנה אפרים, על מה? רואים מכאן, דעדות מוכחשת במקצת, לא אמרין על עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ראיה מוחצת מהגמרא שם. אלא מהי? הבעיה היא שהוא קצת דילג על החלק החצי השני של הגמרא משום מה. תראו את החצי השני של הגמרא, אנחנו עצרנו באמצע. תראו.
כשמשווים את זה למחלוקת
של הרב חיסדא לארגון. הנה כאן. למה? כן, אז עד כאן רב השאל הרי זה עדות מוכחשת, והרב נחמן ענה לו, זה הכחשה היא על האכילה, לא על אבותיו. לימה רבא ורב נחמן בפלוקתא דרבונה ורב חיסדא כמפלגי דאיתמר, כן? זו בא לפני עצמה ומעידה, ורב חיסדא אמר בעד ישראל לשקרי למלי. זאת אומרת, רבונה מעמיד את שתיים על חזקתן ורב חיסדא לא. לימה רב נחמן דאמר כרבונה ורבא כרב חיסדא. מה זאת אומרת? רב נחמן שאומר שאנחנו מקבלים אותם זה בגלל שהוא משאיר אותם על חזקתן. ממילא אנחנו יכולים לקבל את העדויות שלהם כל אחד לחוד, ולכן את העדות על אבותיו אנחנו מקבלים, נכון? ורב חיסדא שפוסל את שתי הכתות, הוא ילך כמו רבא שאומר שאנחנו לא אמורים לקבל את העדות על אבותיו. כך אומרת הגמרא. אחרי זה דוחה הגמרא, עליבא דרב חיסדא כולי עלמא לא פליגי. מדבר רב חיסדא ברור שאנחנו לא יכולים לקבל את העדות על אבותיו. כי פליגי עליבא דרבונה. רב נחמן כרבונה, זה מה שראינו, ורבא טוען ששיטתו הולכת גם לפי רבונה. עד כאן לא קיימה רבונה אלא לעדות אחרת. אבל לאותה עדות לא. אז מה אנחנו רואים? בדיוק הפוך ממה שאומר המחנה אפרים. פשוט הפוך. נכון? רבא אומר שזה לעדות אחרת, אבל לאותה עדות אנחנו כן פוסלים, אפילו שזה לא הזמה, אלא רק הכחשה. ממש חזיתית נגד המחנה אפרים. נכון שצריך לזכור שפה זה שניים מול שניים. ולא אחד מול אחד. נכון? אולי יש מקום לחלק שבתרי ותרי, כיוון ש... דיברנו על זה כבר. שבתרי ותרי, כיוון שה... למה תרי ותרי ספקא דאורייתא לא מעמידים על חזקה? כי תרי ותרי זה סוג מיוחד של ספק. למה? כי כל אחד משני הצדדים הוא ראיה מוחלטת. ראיה של שני עדים. לכן זה לא נחשב כספק, אלא זה ודאי וודאי. אם זה ודאי וודאי, אז אפשר אולי להגיד שבאמת בתרי ותרי, גם בהכחשה, שתי העדויות בטלו. לא רק שנמצאות בספק, אלא הם בטלו. כי יש שני עדים שאומרים שאתה לא צודק. באחד מול אחד, העדויות לא בטלו. אלא רק אני לא יכול לקבל אותם. זה יכול אולי ליישב את המחנה אפרים. אבל להביא ראייה מהגמרא בבבא בתרא זה קצת קשה. אין סתירה מהגמרא בבבא בתרא, אבל להביא ראייה מהגמרא בבבא בתרא זה ממש קשה. כי בפשטות בבבא בתרא כתוב הפוך. אתה יודע, אתם איתי? כל דממה דקה. עוד פעם, אני אסביר שוב, תראו. המחנה אפרים מוכיח מהגמרא בבבא בתרא שכאשר יש הכחשה, אז החלק הראשון של העדות שהוא כחשה לא מתבטל, הוא יכול להישאר בעינו. רק בהזמה, אם חלק אחד הוא זם, אז החלק השני גם מתבטל. מה הראיה שלו? הראיה שלו זה מהגמרא בבבא בתרא, שמה רואים שם? יש הכחשה של שני עדים מול שני עדים על החזקה בקרקע. השאלה האם אנחנו מקבלים את העדות על אבותיו? אומרת הגמרא, למסקנה רב נחמן אומר, כן, מקבלים. שואל המחנה אפרים, למה מקבלים? הרי הגמרא בבבא קמא הסבירה לי שכשמתבטלת העדות על התביחה, אז מתבטלת גם העדות על הגניבה. אז למה פה זה לא כך? ראיה מכאן, שפה העדות הזאת, בגלל שהיא הוכחשה, היא לא נחשבה עדות שהתבטלה, אלא רק עדות שהוכחשה. ועדות שהוכחשה לא מבטלת את שאר העדות. זה הראיה שהוא הביא. נכון? אומרים האחרונים, תוקפים אותו האחרונים, רב דוד, רב שמעון סקופ, כולם תוקפים אותו על זה. מהגמרא רואים הפוך. כי הגמרא ממשיכה אחרי זה, אתה עצרת באמצע הסוגיה. הגמרא ממשיכה אחרי זה ואומרת שהיא תולה את זה למחלוקת רב הונא ורב חסדא. שאם יש לך חזקת כשרות, אם אין לך חזקת כשרות לפי רב חסדא, איבדת את חזקת הכשרות, אז מתבטל גם החלק הראשון לכל הדעות. לפי רב הונא שנשארת לך חזקת הכשרות, יש ויכוח. מה הוויכוח? יש אחד שאומר שזה מתבטל. רבא אומר שזה מתבטל. לא, לעדות אחרת, לאו דווקא לאבא ולעכשיו, אלא עדות אחרת. אבל באותה עדות לא. והרי אנחנו מדברים על אותה עדות. נו, אז באותה עדות רואים שמתבטל גם לפי רב הונא. אז איך המחנה אפרים אומר לנו אצלנו שלעניין אשת איש, אז הם יכולים להישאר בעינם, זה שיש הכחשה.
אבל מה הולכים כרב נחמן ולא
כרבא? מה?
אולי הולכים כרב נחמן ולא כרבא.
שמה?
אבל
איך
נלך כרבו? לא, שמבטל את
האכילה,
אבל לא את
האבות. ואת רב נחמן טוען שגם באותה עדות, לא רק בעדות אחרת, הם נשארים בחזקת כשרות. אז באמת, באמת, הגמרא, הראיה של המחנה אפרים מהגמרא יכולה לעמוד לפי ההסבר של רב נחמן ברב הונא. זה כן, זה יכול לעמוד, אוקיי? עכשיו, או, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שיש הבדל בין שני עדים ונד אחד. עכשיו, הבעיה היא יותר גדולה אבל. כי הרי אצלנו, וזה מה שמהירים האחרונים, מילא שם רב נחמן באמת יכול להגיד שאת העדות על האבות אנחנו מקבלים. למה? כי בעדות על האבות יש קט אחת רק שאומרת על האבות, ואני לא יודע אם היא הקט השקרנית או לא, נכון? אז אני מעמיד אותה על חזקתה. אבל אצלנו זה הרי מצב הרבה יותר גרוע. אצלנו הרי מי זה הקט שמעידה על זה שהיא הייתה אשת איש?
שניהם
ביחד. אבל הרי אחד משניהם ודאי שקרן. כאן גם רב הונא יסכים שאי אפשר לקבל את העדות הזאת. כאן גם רב הונא יסכים לרב חסדא. כי הרי גם רב הונא מסכים שאם לוקחים עד מכת זאת ועד מכת זאת, הם לא יכולים ללכת ולהעיד ביחד. אז לעניין זה רב הונא הוא כמו רב חסדא. אז אם ככה, גם רב נחמן...
למה פה לא מחלקים בין שני החלקים של העדות?
לא הבנתי.
כי גם השקרן אומר שזה
היה של... לא, לא הבנתי את השאלה.
אז הוא לא יכול
להצטרף לאדם של... מה השאלה, יעל?
השאלה היא למה במקרה הזה לא מחלקים על שני החלקים...
מי זה המקרה הזה? איזה מקרה?
של
אשת
איש.
עכשיו, של
אשת
איש.
כן, מה לחלק?
כמו שאמרנו קודם, כן מקבל את החלק שזה...
מי שני העדים על החלק שהיא אשת איש הייתה?
בחצי הראשון שניהם...
שניהם יחד, אבל אחד מהם שקרן.
אנחנו עדיין לא יודעים, גם לא שמענו את החלק
של... לא, את חוזרת למחנה אפרים, את חוזרת למחנה אפרים. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר לא על השאלה של המחנה אפרים, אלא על השאלה אם אומרים פה בטלה מקצתה, בטלה כולה. אז אני אומר, הרי לפי רב חסדא, הגמרא אומרת שאומרים בטלה מיסתה בטלה כולה, נכון? הרי מבטלים גם את העדות על האבות, לפי רב חסדא, נכון? למרות שההכחשה הייתה רק על החזקה, מבטלים גם את העדות על האבות, לפי רב חסדא. לפי רב הונא לא. אבל אומרים האחרונים, בסדר, לפי רב הונא לא, זה בגלל ששם העדות על האבות ניתנה רק על ידי כת של שני עדים, אחת משתי הכתות. ושם אין לי ודאי שקרנים, יכול להיות שזאת הכת של דוברי האמת. אז משאירים אותם על חזקתם. אבל אצלנו החלק הראשון של העדות ניתן על ידי שני העדים משני הצדדים, שאחד מהם הוא ודאי שקרן. אז כאן בעצם גם רב הונא צריך להגיד, כמו רב חסדא, שאנחנו נגיד פה בטלה מיסתה, בטלה כולה. כאן לכל הדעות תלך לפי רב חסדא ולא לפי רב הונא. כי הרי גם רב הונא מסכים שאם אתה לוקח עד מכת זאת ועד מכת זאת, אתה לא יכול לצרף אותם ביחד. נכון? זאת קושיה מאוד חזקה על המחנה אפרים. אבל נדמה לי שיעל כן עלתה על הנקודה. יעל אייגנברג. אפשר ליישב את המחנה אפרים. אני כבר מקצר טווחים פה כי אני רואה שאנחנו לא נספיק. למה? כי הרי תבינו, המחנה אפרים בדיוק התחיל מהנקודה הזאת שהפסילה של העד מתחילה רק מכאן ולהבא. בשלב הקודם הוא עוד לא היה פסול. אלא מה? אתה חושד שהוא משקר. אין מה לחשוד שהוא משקר. יש לי שני עדים שוודאי דוברים אמת. זה מה שהוכחנו הרי בתחילה דברי המחנה אפרים. מה שאני מצרף, מה שאני לא יכול לצרף שני עדים, זה בגלל שממה נפשך אחד שקרן, וזה רלוונטי רק לאחרי העדות, לעדויות עתידיות. אבל אם אני מדבר על עדויות קודמות, הרי העדים לא פסולים, אלא רק השאלה אם הם משקרים. זה כל החילוק שעשיתי למעלה. עכשיו פה אין סיבה להניח שהם משקרים, אומר המחנה אפרים, לכן מצטרפים. ואין פה בטלה מקצתה, בטלה כולה. מה אתה רוצה? אתה רוצה לא לקבל את זה כי יש אחד שקרן, לא בגלל בטלה מקצתה, בטלה כולה. בטלה מקצתה, בטלה כולה אין כאן. אתה רוצה רק לא לקבל את זה כי יש אחד שקרן. אבל זה שיש אחד שקרן זה, זה, זה פוסל רק מכאן ולהבא, לא פוסל אחורה. זה מה שאומר המחנה אפרים. ודעתי הוא צודק. כל האחרונים נשארים בצריך עיון, לא מבינים מה הוא רוצה המחנה אפרים. אבל דעתי הוא צודק. לכן, אבל היה צריך לדייק טוב בתחילת דבריו. את ההבדל בין עד שקרן לעד פסול. פסול הוא נהיה רק מכאן ולהבא. שקרן, יש חשד שאולי הוא שיקר קודם. אבל חשד לשקר צריך לבדוק אם באמת הוא קיים או לא. פסלות לא בודקים. אם הוא פסול, לא שומעים אותו. אבל אם זה רק בעיה של חשד לשקר, בוא נעשה את החשבון ונראה שהוא לא חשוד לשקר. ולכן מקבלים את עדותו. ואין דין בטלה מקצתה בטלה כולה לפי רב נחמן. ונכון, המחנה אפרים הולך לפי רב נחמן. שאין דין בטלה מקצתה בטלה כולה. דעתי הוא צודק. עכשיו, רבנו דוד, רבי דוד פוברסקי, כן, מעריך להקשות על המחנה אפרים אוסף של המון קושיות. תראו, בעצם הוא אומר, הוא דבריו תמוהים. דה הגמרא כאמר, דה רב נחמן סבר כרב הונא, דה בשני קטעי עדים המכחישות זו בעל פני עצמה ומעידה וזו בעל פני עצמה ומעידה, ולכן סובר, דה עדות על האכילה כשרה, ורבה סבר כרב חסדא. נכון, זה המשך הגמרא שם בבבטרא. ואם כן, אומר רבי דוד, הרי אדרבה, מהתה מוכח, משם מוכח, דה רק לרב הונא לא אמרין על עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה בהכחשה. אבל הרב חסדא אפילו בהכחשה, הבנה מדין עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, דה לדידי אמרינן דה עדות הבאת הנמי בטיל. אז רק לרב הונא. עכשיו, מה הבעיה? בסדר, אז הוא הולך לפי רב הונא, הרי הלכה כרב הונא. אומר, לא. והריחה, פסקה הבאה, והריחה שהעדים שמעידים שהתקדשה, אחד מהם אומר התגרשה ואחד אומר לא התגרשה, אז אף לרב הונא הווה כמו התם לרב חסדא. דה אותם העדים עצמם שמכחישים זה את זה, אנו מצרפים להעיד שיש את איש. ובזה המודה רב הונא דלא מעני. הרי רב הונא גם הוא מסכים שאי אפשר לצרף עד מכת זאת ועד מכת זאת. דה כל מה שמכשיר רב הונא הווה רק כל כת בפני עצמה. אבל אחד מכת זאת ואחד מכת זאת מודה דהן מצטרפים. ואם כן, הכיוון דה אחד מהם ודאי פסול לעדות ובטלה עדותו, הרי ממילא בטלה כולה. בעצם הוא אומר, זה גם לפי רב הונא פה היה צריך להתבטל. עוד את המהלך שלו. ממש המהלך שאנחנו עברנו. ואת אני מתחיל בהתחלת הגמרא, זה ראה למחנה אפרים. בהמשך הגמרא רואים שזה לא ראה למחנה אפרים, אלא נגדו. ואז מישהי מכן העירה כן, אבל זה רק לרבה. לפי רב נחמן, המחנה אפרים כן נשאר. ואז אני מקשה לא נכון, בגלל שהרי גם לפי רב נחמן, במקרה שלנו זה לא יעבוד, כי במקרה שלנו שני העדים הם עדים שסותרים אחד את השני. והתירוץ שלי עכשיו בסוף אומר, וזה הוא לא מביא כמובן, כי הוא נשאר בצריך עיון, אבל אני טוען שהוא לא צודק. התירוץ שלי זה, המחנה אפרים ירגיש בזה. והמחנה אפרים טוען, מדין בטלה מקצתה בטלה כולה, זה לא מתבטל. זה מתבטל רק בגלל שהם איבדו את חזקת הכשרות שלהם. זאת אומרת, פה זה לא נכון. ושחזקת הכשרות שלהם עבדה מכאן ולהבא. אבל אחורה, הם לא איבדו את חזקת הכשרות, יש רק חשש שאחד מהם משקר. תעשה את החשבון ותראה שבמקרה שלנו החשש לא קיים. נכון? זה החשבון שעשינו, שיש אחד שוודאי דובר אמת, ואומר שהיא הייתה אשת איש. השני, הוא באמת שיקר בחלק הבא של העדות. בחלק הזה, או שהוא שיקר, אבל אז אני צריך להניח שגם דובר האמת שיקר, שזה לא סביר, או להניח שלמרות שהוא שיקר בחלק הבא, בחלק הזה הוא אמר אמת, וזה היה נחה הרבה יותר סבירה. לכן פה, אומר המחנה אפרים, מקבלים את שתי עדויותיהם.
כלומר,
לפי המחנה
אפרים, זה רק משליך על העתיד,
ומציע שהרב דריסטובר עושה נסביר,
אבל כבר משליך על העבר, על העדות
משליך על העבר, אבל
על העדות שהייתה
עכשיו. בדיוק, אבל רק במקרה ששניהם ביחד מצטרפים, ואחד מהם שקרן. אחרי זה, בסימן תף פי ג' הוא מביא, הוא דוחה את הדיוק של המחנה אפרים בדעת הרמב״ם. והוא רוצה לטעון שגם הרמב״ם מסכים לרן. כן, הוא אומר, והרמב״ם בפרק י' ב' כתב, זה אומר אשתי וזה אומר אשתי, הרי זו מותרת לכל. ואף על פי ששניהם יחזיקו באשת איש, הועיל וכל אחד מהם מעיד לעצמו, אינם נאמנים. עד כאן, זה ההלכה י' של הרמב״ם, זוכרות, עם העבדים וכל הבלגן. ועל זה כתב המחנה אפרים, דמשמע מדבריו, דעתם, דאינם נאמנים, אבל משום רק דכל אחד מעיד לעצמו. אבל אם היו מעידים לאחרים וכולי, אז הם לא היו נאמנים. אכן נראה, אומר רבי דוד, דאין זה ראיה, דעד רבה. יש לומר דאיך, דכל אחד מעיד שיש את איש של אחר, פשוט דאינם נאמנים. ואין כאן עדות שיש את איש ומתראי טעמי. או משום דאווה בהם פסול, הרי יש רק חשב ביניהם, אז אחד מהם פסול, עוד על כל פנים אבה עדות שבטלה מקצתה וממילה בטלה כל העדות, ואם כן, אין בזה שום חידוש. לכן כתב הרמב״ם דווקא באופן שכל אחד מעיד לעצמו שהיא אשתו. ובזה היה מקום לומר, דכיוון שמה שמעיד לעצמו לא אבה עדות, זה אדם שאומר על עצמו לא אבה עדות כלל, אם כן ממילא לא חשיב הכחשה. הרי אין פה הכחשה אם הוא לא העיד על עצמו. כי הרי הכחשה היא שהוא אמר שהיא שלו, והוא אמר שהיא שלו. אבל אם מה שאמרתי שהיא שלי זה בכלל לא עדות, כי עדות על עצמי היא לא עדות, אז בעצם אין הכחשה. אז היה מקום להגיד שאנחנו נקבל את עדות שניהם, אז זה שיש את איש. בא הרמב״ם ואומר, לא, גם במקרה כזה זאת נקראת הכחשה. בסדר?
אגב, יכול להיות מציאות כזו שזה אומר שהיא אשתי וזה אומר בשואה, שהיא לא מצאה
את בעלה
התחתנה שוב, ואז חזר הבעל...
לא, אז פה אין שום הכחשה, אז רואים את סדר הזמנים. זה לא נקרא להכחשה. אז ברור לנו מה היה שם, וצריך לנהוג לפי המסקנה. אז בעצם מה שהוא מנסה לעשות, רבי דוד, זה להציל את הרמב״ם מהדיוק של המחנה אפרים, ממילא הרמב״ם יהיה כמו הרן, ואז הקושייה גם לא עולה, ולא צריך את כל הדיון של המחנה אפרים, כמו שראינו למעלה, שהוא לא מחזיק מים לשיטתו של רבי דוד. אבל לשיטתי, שהוא לא צודק, והמחנה אפרים כן צודק, אז אין הכרח להגיד שהרמב״ם הוא כמו הרן. ולהפך, אני טוען שבדיוק בפשטות לשון הרמב״ם, המחנה אפרים צודק. הרמב״ם הוא לא כמו הרן, הוא חולק על הרן. בסדר? ולכן, אז מה התירוץ? התירוץ הוא מה שהמחנה אפרים אמר. זה התירוץ על הרמב״ם. עכשיו, תראו יותר מזה. רב שמעון שקופ מביא מהשיטה המקובצת, תלמידי הרשב"א. וזה לשון תלמיד הרשב"א. יקשו בתוספות, היכי אמרי דתרוויו באשת איש כמסדה, והעדות מוכחשת היא, ואחד מעני פסולו, ואיך אם מצטרפי בעדותה הוא זו שמעידין שיש את איש, כדי אמר גם בשני כיתה עדים המכחישות זו את זו. כן, אותה קושיה של הרן. איך אפשר לצרף את שני העדים האלה כשהם מכחישים אחד את השני, אחד מהם ודאי שקרן. איך הפכת אותם לשני עדים על זה שיש את איש?
אבל אתה, יש שיטה שלך שאתה אומר שהוא עדיין לא
פסול. רגע, את כבר מביאה תירוצים. הוא מקשה את הקושיה. בסדר? ראינו כבר את התירוצים ואת האפשרויות ראינו. הוא מקשה את הקושיה. עכשיו, אחרי שהוא מביא את התירוץ של הרן, שמדובר בהכחשה לא חזיתית, כן? הוא אומר, על כן אפשר לומר, דקי אמרינן בשני כיתי עדים, דלא מצטרף חד מכל קט וקט בעדות אחת, הנמילה להבא. אבל למפרע לא מפסלה. ואחר כשמכחישים זה את זה, כבר הייתה עדותם שהעמידו באשת איש עדות גמורה. ועדות זו שמכחישים בזה את זה, עדות אחרת היא. דנישואין לאו בגירושין מיתלו. דתרתי מילי נינו. זה שני דברים שונים. מה הוא אומר? ממש תרח נפיים. אז גם אם אתה צודק, אז גם אם רבי דוד צודק בדיוק של, בדחיית הדיוק של המחנה אפרים, אז הרמב"ם הוא כן כמו הר"ן. ואז לא צריך להגיע למחנה אפרים. אבל השיטה מקובצת אומר מפורש את המחנה אפרים. אז זה אומר שחייב, זה חייב להחזיק מים. מה זה חייב? ההנחה היא שראשונים לא טועים. אחרונים אפשר להתפקח איתם, אבל ראשונים לא טועים. זאת ההנחה. אוקיי? וכמו שאמרתי למעלה, אין בעיה. באמת המחנה אפרים זה הסבר אפשרי. לא, אני לא חושב שהם דחו אותו. ואם זה לא ברמב"ם, אז לפחות בשיטה מקובצת ודאי חייבים לומר את זה.
זה גם המחנה אפרים
הוא מהראשונים? לא. לכן אני אומר, רבי דוד מתווכח עם המחנה אפרים, יכול להיות שהמחנה אפרים טעה, והרמב״ם סובר כמו הר"ן. מה תגיד עם תלמידי הרשב"א? תלמידי הרשב"א ודאי לא כמו הר"ן. אז בכל מקרה חייב להיות פה עוד תירוץ, איך בכל זאת מצרפים את שני העדים האלה. והתירוץ הזה זה התירוץ של המחנה אפרים. אז מה היה קשה מבבא בתרא וכל מה שאמרנו, אז השבנו את זה. עכשיו, האמת שחשבתי לעצמי שיכול להיות שאפשר להגיד פה עוד שני ניסוחים של תירוץ. הרי כשיש לי שני העדים מצטרפים ואומרים שיש את איש, כן? עכשיו נגיד שהעד שאומר שהיא התגרשה הוא השקרן. מה זה אומר שהוא השקרן? שהאמת היא שהיא הייתה אשת איש ולא התגרשה, נכון? עכשיו, ואם העד שאומר שהתגרשה הוא הדובר אמת והשני הוא השקרן, מה זה אומר? שהיא הייתה אשת איש והתגרשה. נו, אז בין אם הוא דובר אמת ובין אם הוא שקרן, הוא אומר שיש את איש. וכנה להפך. אז בעצם יש לי שני עדים בלי קשר לחשש שהוא משקר, לא, ולא משנה מי משקר, יש לי שני עדים שהתגרשה. זה בעצם ניסוח אחר למה שאמרתי קודם. מה שאני בעצם טענתי, אולי המחנה אפרים אפילו. כי מה שבעצם אני רוצה לומר, זה שפסלות הרי אין כאן. הפסלות מתחילה רק מכאן ולהבא. כל הבעיה שלך זה החשש שמה יש פה שקרן. אז בוא נבדוק ונראה האם יש פה באמת חשש שמישהו פה משקר. והתשובה היא ברור שלא. אז מה הבעיה? הם לא פסולים והם גם לא משקרים והכל בסדר. זה ניסוח אחד. ניסוח שני שאני יכול לומר, זה הבדל בין אחד מול אחד לבין שניים מול שניים. כאשר יש לי שניים מול שניים, זה מה שאמרתי גם בבבא בתרא, כאשר יש לי שניים מול שניים, אז יש לי בעצם שני עדים שפסלו את הקאט הראשונה. ויש לי שני עדים שפוסלים את הקאט השנייה. נכון? במצב כזה, אז אפשר להגיד שהעדויות נפסלות ואי אפשר לצרף אותן. אבל במקרה שלנו, הרי זה הכחשה של עד אחד מול עד אחד. עד אחד מול עד אחד זאת הכחשה, לא פסלתי את העד הראשון. אני רק לא מאפשר לקבל את דבריו. לא פסל. אז אפילו אם נניח שהפסלות, אם היא הייתה קיימת, היא הולכת אחורה. לא מייחרה כדי דיבור והלאה, כמו שאומר המחנה אפרים, אלא הולכת אחורה. אבל פה אין פסלות. כיוון שבשביל לפסול עד צריך שיהיו שני עדים על זה שהוא שיקר. אין לי שני עדים על זה שהוא שיקר. יש לי חשד שהוא משקר, אבל אני לא יכול להגיד שהוא פסול. בתרי ותרי אני אומר שהוא פסול. ולכן הגמרא בבבא בתרא אומרת שיכול להיות שזה יעבוד גם אחורה. כי אם הוא פסול, אז הוא פוסל גם את העדויות שלו אחורה, כי הוא עד פסול. לא רק ספק שקרן. ועד פסול לא מקבלים את עדויותיו. אבל במקרה של אחד מול אחד, איך אפשר להגיד שהוא פסול? יש שני עדים שפסלו אותו. בשביל לפסול אדם צריך שני עדים. נכון שאנחנו מבינים שלא יכול להיות ששניהם דוברים אמת. אחד משניהם בטוח משקר. אבל זה עוד לא אומר שהוא פסול, זה רק אומר שהוא שיקר פה. בשביל לקבוע סטטוס של פסלות, צריך הליך משפטי עם שני עדים, עם קביעה של דיינים. אז אני אומר, מה ההבדל בין התירוץ הזה לתירוץ הקודם? קודם אני רציתי לומר כמו המחנה אפרים, שהפסלות גם אם היא קיימת לא הולכת אחורה. עכשיו אני אומר, עזוב, גם אם הפסלות כן הולכת אחורה, אבל פה אין פסלות. באחד מול אחד זאת לא פסלות. בשניים מול שניים זאת פסלות. אחד מול אחד זה רק אי קבילות. זה לא פסלות של העד. אז לכן ודאי שזה לא הולך אחורה. בסדר? בחידושי רב שמעון, פה בסימן הזה שהזכרתי קודם, הוא אומר בעצם, הוא אומר ככה, עוד נראה לעניות דעתי, דבעד אחד, גם לרב חיסדא, מהני לצרף עדותם שתעשה אשת איש על פיהם. לא רק לפי רב הונה, שמעמיד כל אחד בחזקתו, אלא גם לפי רב חיסדא אפשר לצרף אותם. למה? דבעד אחד לא שייך לומר שיהיה על אגדתם דין ספק אגדה. אף דידינן ודאי דאחד מהם שיקר בעדותו. בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו. בגלל שמי שיש נגדו זה רק עד אחד ולא שניים, אי אפשר להגיד שיש פה ספק אגדה. יש פה אגדה ברורה. אני לא יכול לקבל אותה. ויש פה אגדה. אם יש שניים נגד שניים, בתרי ותרי, אז כל אחד משני הצדדים זאת אגדה פסולה. אין פה אגדה. בסדר? זה הבדל בין הכחשה של אחד מול אחד, לבין הכחשה של תרי מול תרי. זה בעצם מה שהוא אומר. כיוון דאם תושלם אגדת כל אחד, שיעיד עוד אחד כדבריו, ואז יקובל עדותו. מה הוא אומר? נגיד שיש פה אחד מול אחד. עכשיו יבוא עוד עד אחד, ויצטרף לעד שאומר שהיא התגרשה. מה יהיה הדין?
אחד מול שניים.
אז יהיה אחד מול שניים. זאת אומרת שהעדות של העד הראשון, כשהוא אמר שהיא התגרשה, היא לא בטלה. עובדה שאם יגיע עוד אחד, הם יצטרפו ביחד ויהיו קט עדים, ואנחנו נקבל גם את העדות של הראשון. איך אפשר להגיד שהיא בטלה? בשניים מול שניים, גם אם יבואו עוד עדים ויצטרפו לאחת הקטות, זה לא יעזור. לכן אפשר להגיד שהאגדה בטלה. אבל באחד מול אחד אי אפשר להגיד שהאגדה בטלה. האגדה בינתיים לא מקובלת, לא קבילה. זה הכל. אבל היא לא בטלה. זה ממש מה שאני אמרתי. ועל כל פנים, תראו את הסיום של מה שהוא כותב, ועל כל פנים דברי המחנה אפרים תמוהים, שלא באר כוונתו, והביא מהשס דבבא בתרא, דבהכחשה לא שייך עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ובגמרא מפורש להפך, שתלה השס בפלוגתא דרב הונא ורב חיסדא, מה שראינו ברבי דוד, הוא עצמו מפרט את זה קודם, רק לא הבאתי את זה. אומר, תראו את המשפט האחרון, ולפי מה שכתבתי, יש מקום לדבריו, דלרב הונא ולרב נחמן, גם באחד מכל קאט מהני כנל. כן? מה שהוא רצה לומר, ברב הונא וברב נחמן, בעצם הרי אומרים שאפשר ללכת אחורה, אין בטלה מקצתה בטלה כולה. על זה שאל רבי דוד והוא עצמו, כן, אבל זה שם. כשהקאט שמעידה על האבות היא קאט אחת מתוך השתיים. אבל הרי אצלנו זה שני הסותרים שמצטרפים ביחד. אז כאן גם רב הונא היה אמור להצטרף לרב חיסדא. כאן לפי כולם זה לא יעבוד. אומר רב שמעון, לפי מה שאני אמרתי כאן זה לא נכון. מה שאני אמרתי למעלה. כי בעצם לפי מה שהוא אמר כאן, אז יוצא שכשאנחנו הולכים אחורה אין פסלות. כל מה שיש זה רק השאלה אם הם משקרים או לא. תעשה את החשבון ותראה שהם לא משקרים. אז לכן אין בעיה. שיש שזה מה שהוא מתכוון. אוקיי. זה עד כאן דברנו.
תודה.
תודה לכן.
תודה.
להתראות.
תודה. תודה רבה, להתראות. שבת שלום.
שבת שלום.